הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים, הוכחות למעמד הר סיני. כאשר מחפשים ראיה לעניין מסוים, השופטים בכל מקום בעולם יחפשו עדויות. עדות היא מערכת בירור ובדיקה כדי להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע. על בסיס זה בתי המשפט שאמונים לחפש את האמת במציאות, כך הם דנים. יש כל מיני סוגי הוכחות, אבל ההוכחה הטובה ביותר תהיה הוכחה של עדות. הוכחות שהן לא בכוח העדות הן הוכחות נסיבתיות, כלומר ההיגיון מצרף כל מיני נתונים ועל בסיס זה מגיע למסקנה. אדם נכנס לחדר עם סכין, מה זה אומר? העובדה, הוא נכנס עם סכין, אבל מה המשמעות? הוא יצא והסכין עם דם, ומי שבפנים מת. מה זה אומר? לא ראינו את אופן המוות והפטירה, רק ראינו אדם נכנס עם סכין נקייה ויוצא עם סכין ויש דם ויש בתוך החדר אדם מת. זו לא הוכחה של ראייה, אלא ראייה נסיבתית. כך אנחנו מבינים על בסיס הנתונים המצטברים. אולי הדם של הנפטר הוא ממקור אחר, או מישהו לפני כן הרג את אותו הרוג, או שהוא מת באופן אחר שלא ידוע לנו. אז עדות שאנשים ראו זו הראייה הברורה ביותר, הטובה ביותר. אפילו צילום או הקלטה עדיין אפשר לזייף. כמובן שגם בעדות עדיין אפשר לשקר, יש לבדוק שהעדים לא נוגעים בדבר, אלה הם אינטרסים ורווחים מעניין העדות, יש לבדוק את אמינות העדים. כעת מהמקום הזה להוכחות בעניין הדת והתורה משמיים. אם יבוא אדם ויאמר שהוא קיבל מסר מבורא עולם, אפילו הוא אדם חכם ואמין בהרבה תחומים בחיים, איך נתייחס לגילוי שהוא זכה? הוא קיבל מסר מבורא עולם. איך נתייחס? כנראה בספקנות. לא בהכרח ברצינות מרובם. מדוע? כי בעולם מושגים הידוע לנו אין דבר כזה, אין כאלה סיפורים. גם אם הוא ישמע שכך היה, אנחנו כבני אדם שחיים על פי חוקי ההיגיון, אין לנו שום אפשרות להתייחס ברצינות למה שהוא אומר. אפילו אם הוא קרוב משפחה, אדם יקר לליבנו. אין משמעות למה שאדם מספר שבורא עולם נגלה אליו, אין משמעות לעדות יחיד שהאדם מדבר על עצמו בהקשר הזה. אפשר לשמוע אותו, אפשר לדבר איתו, אפשר שישתף אותנו בחוויה. אבל האם נתייחס לחוויה שלו ברצינות? האם ניישר קו עם מה שהוא אומר לנו? אם הוא מכריח אותנו בשם ההתגלות שלו להתייחס ברצינות למה שהוא חווה, האם נתייחס ברצינות? בוודאי שלא. וכך הן הדתות. הדתות לא מספרות אירוע של גילוי מבורא עולם עם אנשים רבים אלא יחידים. או יחידים, וגם הם מרוויחים מכל הסיפור הזה. גם להם יש רווח, שהרי הם המנהיגים החדשים של הדת החדשה שהם יצרו. אבל אם עשרות אלפי אנשים מספרים שהם ראו גילוי אלוקי, זה כבר לא אינטרס של אדם אחד או קבוצה קטנה של אנשים שהתאגדה עם אינטרס משותף שמספרים על בורא עולם. אלא קבוצה של עשרות אלפים זו קבוצה שכבר קשה עד כדי בלתי אפשרי להגיד את כולם יחד, שכולם יחד ישקרו או ימציאו עדות שלא הייתם. קשה עד כדי בלתי אפשרי שכולם יסכימו על אותו תיאור שהם ראו בדיוק אותו דבר. ואם מדובר על שקר שהם ממציאים, שוב קשה עד כדי בלתי אפשרי שהם יסכימו לשקר אחד. ואם לא מדובר על עשרות אלפים אלא מאות אלפים, הקושי עוד יותר גדול. ואם לא מדובר על מאות אלפים אלא על מיליונים, הקושי הוא עוד יותר גדול. לאגד אותם כולם יחד לשקר? ואם היינו רוצים לומר שחלק מהאנשים הוזים או לא בריאים בנפשם ועוד כל מיני הגדרות כאלה, עדיין מיליוני בני אדם כולם סובלים מאותה מחלה, מאותה הזיה, זה כבר לא אפשרי. הדת היהודית, כך היא קמה, היא לא נוצרה באירוע מפגש לאדם יריד, לא, אלא לאומה שלמה. הדת קמה בדרך פלאית, מיליונים שראו את עשרת המכות, מיליונים שראו את בקיעת הים, מיליונים שראו את מעמד הר סיני, מיליונים שראו את ההישרדות של העם במדבר במהלך 40 שנה מן השמיים, ענני כבוד שמלווים את עם ישראל, עם שלם שכולם מספרים את אותו סיפור. וכעת לשאלה הבאה, מי אמר שהכל היה? אולי מישהו השתיל את המידע הזה במהלך ההיסטוריה? ההתייחסות לכך היא שלא כך אנחנו מתייחסים לכל ההיסטוריה. למה אנחנו מקבלים כעובדה שאלכסנדר מוקדון מלך יוון כך היה? היה דבר כזה? למה מקבלים שנפוליאון היה? למה מקבלים שהיו פרעונים במהלך ההיסטוריה? כי אי אפשר להשתיל אירועים ציבוריים והמונים שלא נבראו במהלך ההיסטוריה. זה לא אפשרים. ועוד יותר, כמו שיש בניינים וכתבים על כל מיני דמויות מההיסטוריה ומהווים עדות למציאות היסטורית, עדויות מהסוג הזה יש גם על עם ישראל. ויותר מכך, הידיעות אודות נפוליאון או אודות אלכסנדר מוקדון הן לא משתוות למידע אודות ההוכחות ההיסטוריות שנמצאות לפנינו, אודות עם ישראל במצרים, מעמד הר סיני, שהות עם ישראל במדבר, ועוד ועוד, כפי שנראה בהמשך בעזרת השם. נתחיל בזה. אם משה רבינו השתיל את התורה, או השתיל את האירועים, או היה מנהיג קריזמטי ששכנע הרבה אנשים ללכת אחריו, איך הוא עשה? הוא אמר לכולם, נגלה אליי בורא עולם, וכעת אני אומר לכם, מה הוא אומר לי להעביר לכם? מסרים אלוקיים? לא. הוא לא פנה אליהם ואמר להם, אלא התגלה הבורא, לא. אלא הבורא עצמו התגלה להמונים, הוא התגלה אליהם. אין דת בעולם, ואפילו לא אחת, שמספרת שהתגלה אליהם הקדוש ברוך הוא. לא. כל דת מספרת שהבורא התגלה למנהיג של הדת. אצלנו ביהדות זו הדת היחידה. היחידה שאומרת שהקדוש ברוך הוא התגלה לכל האומה כולה. איך אנחנו יודעים? משה רבינו נותן ספר התורה לעם ישראל, ובספר לא כתוב אלא התגלה השם, אלא בספר כתוב פנים. בפנים דיבר השם עמכם. כלומר, אותו ספר. במקרה הזה התורה, הספר מספר על גילוי של הקדוש ברוך הוא לאומה כולם. כעת בואו ננתח את ההיסטוריה. אם היה משה רבינו מגיע לעם ישראל ואומר להם, אתם ראיתם שהקדוש ברוך הוא דיבר איתכם. אם זה לא היה באמת, מה היו אומרים האמונים שקיבלו את המידע הזה? את הספר הזה? הם היו דוחים אותו בשתי ידיים. למה? אם זה מידע לא אמיתי שכתוב עליהם, אז הם יודעים שזה שקר. אז לא יקבלו את זה. משל, אם והיה, מישהו יאמר לנו, קחו ספר של תיעוד עם מה שגרה איתכם לפני כמה ימים. מה כתוב בספר? אתם ראיתם שהקדוש ברוך הוא דיבר איתכם. אנחנו, המקבלים, יודעים שזה לא היה. מה נעשה עם ספר כזה? נתעלם ממנו. לא נתייחס אליו, בטח לא נעביר אותו לילדים שלנו, בטח לא נתחייב לחוקים ולמצוות שיש בספר הזה, אם היסוד של הספר הוא לא נכון. שהרי לא ראינו כלום. הרי הספר לא מדבר על משה רבינו שהוא ראה, אלא עלינו שאנחנו ראינו. אז מה נעשה עם ספר כזה? נתעלם, לא נתייחס אליו. כך לגבי ספר התורה, הוא ניתן לבני ישראל וכתוב בו, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. מי הדובר? הקדוש ברוך הוא. מן השמיים דיברתי הקדוש ברוך הוא עמכם. כתוב רק ישמר לך ושמו נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. בן יסור ומלבביך, כל ימי חייך, הודעתם לבניך ולבני בניך. אתה המקבל, תעביר את זה הלאה לילדים הנכדים. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, עוד כתוב ותקרבון ותעמדון תחת הער, הער בוער באש עד לב השמיים, אתם עמדתם. כתוב ידבר השם אליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה. עוד כתוב או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי באותות במופתים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם לעיניכם. עוד כתוב, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים. כתוב, פנים בפנים דיבר השם עמכם. עוד עשרות פסוקים שמדברים בלשון נוכח לדור של מקבלי ספר התורה הראשון. הספר מועבר לעדים הראשונים שראו את האירוע. לא יחידים או מנהיגים, לא בעלי אינטרסים, עד רבה הם נעשו מחויבים לתורה, למצוות. והרי התורה והמצוות בהתחלה הם נראים כקשים, רק אחרי שמתחילים אז מבינים כמה מתיקות יש בתורה ובמצוות. אבל התגובה הראשונה למי ששומע פעם ראשונה על חיובי המצוות זוהי תגובה של דחייה. וכאן רבים מוכנים להעיד שהם ראו וגם להתחייב המצוות, מצוות רבות כל כך, מחייבות כל כך, בשם אותה עדות. ואם תשאל איפה העדות שלהם, הרי הם לא חיים. התשובה היא, העדות היא נפלאה. הם קיבלו ספר שמחייב אותם. בספר שהם קיבלו, ולא רק קיבלו, אלא גם העבירו הלאה מה כתוב שם, שהם בעצם ראו את כל מה שכתוב בספר. אם הם לא מבינים מה כתוב, אז הם לא יכולים להעביר את תוכן הספר הדורות הבאים. אז בכל אופן, הרציפות ההיסטורית הייתה מסתיימת. שהרי הם לא מבינים מה כתוב בספר. ואם הם כן מבינים מה כתוב בספר, אם זה לא אמיתי, הם לא היו אמורים לדחות את תוכן הספר, לא לקבל אותו. שהרי כתוב עליהם דברים שהם ראו מן השמיים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם, וזה לא אמיתי, אם זה לא אמיתי. או שהם היו כמה מיליונים, אם הפרטים לא נכונים, הם לא היו אמורים לקבל את הספר, כמובן, או להעביר אותו הדורות הבאים. ופסוקי התורה מספרים שהדור הראשון של מקבלי הספר הם בעצם ראו את הכל, והאירוע הזה הוא אירוע נדיר וייחודי עד כדי כך שהתורה עצמה אומרת בספר דברים פרק ד' כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ למקצה השמיים עד קצה השמיים. אני אק הדבר הגדול הזה, הוא הנשמע כמוהו השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת האדם. כלומר, תבדוק בהיסטוריה אם יש קבוצת אנשים רבים או מה שהם שמעו את כל הבורא, ראו את הבורא, מעידים על כך, האם יש דבר כזה? האם הם ראו מעידים אומרים שהיה והם עדיין חיים? האם יש עוד אומה שטוענת שהקדוש ברוך הוא לקח אותה גוי מקרב גוי, והכל היה בעדות הראשונה של העדים הראשונים שהם בעצמם ראו? לא שסיפרו להם שהסבא שלהם ראה, או שסיפרו להם שהמנהיג ראה, לא, אלא שהם מקבלי התורה, הם העדים. יבוא השואל וישאל שאלה הבאה, אכן משה רבינו סיפר לעם ישראל שהם חוו דברים שהם לא חוו באמת? כלומר, הוא היה כל כך קריזמטי שהוא שיקר לעם וסיפר להם אתם ראיתם והם לא ראו והם סתם היו נאיבים וקיבלו מה שאמרו להם. אבל זה לא ייתכן, שהרי אם הם היו נאיבים, אז איך הם הבינו מה כתוב בספר ועוד העבירו אותו על הדורות הבאים? ואם נאמר שמשה רבינו היה מחשב גדול שהצליח להמציא סיפורים ולייצר אירועים שאדם רגיל לא יודע לייצר, ואם נאמר שזה היה כישוף, אז אין לנו עוד לדון בבתי המשפט, שהרי על כל אירוע שהיה אפשר לומר שאולי באמת זה לא היה, אלא זה היה כישוף. והיות ואף אחד לא חי בסגנון הזה, אז למה פתאום פה נאמר כישוף? ואם תאמר שפה אתה אומר כישוף כי אתה רואה מעשים קיצוניים, אז גם זה לא ייתכן. אין לנו שום מחשב בעולם שיודע לעשות את מה שמתואר בתורה. אז כדי לומר שהוא היה מחשב ועשה דברים קיצוניים, אנחנו צריכים לומר דברים בהיגיון. והיגיון אומר, איפה? ראינו בעבר שאדם עשה מעשים כאלה, ואין לנו בהיסטוריה מי שעשה מעשים כאלה, שנאמר שכן, זה ידוע מה שמשה רבינו עשה, זה היה כוח הכישוף. אבל מניין לנו להמציא שזה היה כוח הכישוף? הרי אין לנו בהיסטוריה כוח כישוב דומה שאפשר לומר שיש כאן דמיון. אין לנו מי שעשה כישוב אירוע המוני שגרם לכל העם להודות פה אחד, ראינו פנים ופנים דיבר השם עמכם, מי שעשה את עשרת המכות, מי שעשה ניסים מן השמיים או עני הכבוד, דיברו ריבוי ניסים שהיו במדבר. לא מדובר על ניסים מדי פעם, אלא מדי יום 40 שנה. וגם משה רבינו לא היה נועם גדול, שהרי גבד בה וגבד לשון. גם אי אפשר לומר שהיה כאן היפנות. למה? שהרי בעניין ההיפנות ראשית לא כל בני האדם ניתנים להיפנות. וגם את מי שכן אפשר להפנט, אי אפשר להפנט באופן מוחלט, אלא ברמה מסוימת. וגם מי שאפשר להפנט אותו, כלל חשוב הראשוני הוא שהאדם שמאפנטים אותו מוכן להיות מאופנט. ואם הוא לא מוכן, אז זה לא יעבוד. ועוד, המאופנט לא יעשה דברים ומעשים נגד המצפון שלו, נגד הערכים שלו, נגד הדברים החשובים לו. אם יש לאדם ערך לא לרצוח או לגנוב, לא לוותר על הכסף שלו, לא לוותר על התאוות שלו, אם זה הערך שלו, הוא לא יוותר על זה בגלל ההיפנות, וגם ההיפנות הוא לפרק זמן קצר, וגם אחרי ההיפנות האדם לא זוכר מה שהיה איתו כאשר הוא היה מאופנת, והמאופנת לא חי באופן מוחלט על בסיס מה שהיה כשהוא היה מאופנת. המאפנת הוא לא כל כך עוצמתי, שום מאפנת לא הצליח לגרום לעם שלם לבחור בו בבחירות. בשביל להנדס תודעה של ציבור צריכים כוחות חזקים מאוד, של תקשורת רחבה, זמן רב, הרבה כסף, וגם אז לא מצליחים להנדס את התודעה של כולם, אלא של חלק מהעם. וגם המאפנט הגדול, אם הוא עושה הופעה של היפנות, הוא לא גורם לאנשים לשלם לו יותר על ההופעה שלו, אלא רק אנשים נהנים מההופעה, אבל אחרי פרק זמן חוזרים השגרה. במילים אחרות, אני אסן לומר שהכן היפנות זה מידע לא מדויק בעליל, כי כוח ההיפנות הוא כוח מוגבל מאוד. ועוד, משה רבנו לא נותן מצוות קלות אלא קשות ולא מובנות, כמו איסורי אכילה, איסורי הנאה, הגבלה בניהול הכספים של האדם, מצוות שהן בגדר חוקים, מצוות לא מובנות כמו פרה אדומה, קורבנות, ועוד מצוות שלא קל להבין אותם. ועוד, אם המנהיג הוא לא אמין, אז הוא לא היה מספר על החטאים והחסרונות שלו בספר. הוא לא היה מספר שהשם העניש אותו שלא ייכנס לארץ. בכל אופן, כמובן שאלה הן לא רחות, אלא רק מצטרפות למכלול הגדול של הדברים שנאמרו עד כה. ועוד, אולי נשאל, היה אדם במהלך ההיסטוריה שהוא השתיל את התורה, הוא הגיע לקבוצת אנשים ואמר להם, יש לי ספר תורה בשבילך, יש לי ספר תורה בשבילכם, ספר נפלא שהוא מסרים מהבורא. כעת בואו נצייר את הציור. קבוצת האנשים קיבלה את הספר, התרגשה, אמרה, באמת ספר יפה, בריאת העולם, אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, סיפורים מעניינים, שיעבוד בני ישראל למצרים, קריאת ים סוף. ואז מגיעים לסיפור של מעמד הר סיני. כתוב שם, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, הם רואים שפסוקים מדברים בלשון נוכח, אומרים, מה פתאום, הרי לא היינו שם, לא דיבר איתנו הבורא, לא ניתנו כזה ספר. ממציא הדת, שוטל הדת, יאמר להם, אל דאגה, זה לא אתם, זה הדורות הקודמים שלכם, הסבא הסבתא שלכם, הם אלה שקיבלו את הספר, הם אלה שראו את האירוע הגדול, פני לפני דיבר השם איתם, הכל היה איתם. נאמר שהוא הצליח לשכנע אותם, הם ממשיכים לקרוא דברים יפים, כל כך סיפורים מעניינים, ואז הם מגיעים לפסוקים שכתוב שם, התורה לא תשכח מפזרו, כמו שכתוב בפרשת וילך, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות, צרות, ענתה השירה הזאת לפניו לד, לא תשכח. מפי זרו, התורה לא תשכח, ואפילו אם יהיו צרות, התורה לא תשכח. אז הם שוב שואלים, איך אתה אומר שהתורה הזו ניתנה לסבא, לסבתא? הרי הם מעולם לא סיפרו לנו על כך. אז הספר הוא לא אמיתי, כי הרי ופר התנאי נשכחה התורה. ואז אותו הדור לא היו מקבלים את הספר ומחזירים אותו למי שנתן להם את התורה. הנה, מנגנון בתוך התורה עצמה, בתוך ספר התורה שאי אפשר להשתיל את התורה, יש כאן בתורה עצמה מנגנון שהוא מסגיר את עצמו. אם זה לא אמיתי, אז העדים הראשונים שקיבלו את הספר היו מתנגדים. אתם ראיתם, הנה השמיים דיברתי עמכם, אז הם קיבלו את הספר והעבירו את זה הלאה, שהרי אם לא, לא היו מעבירים ספר שמדובר עליהם משהו שהוא לא היה. המחויבות שלהם למה שהם ראו והעברה לדור הבא היא עדות לאמת שבדבר. ואם הם לא קיבלו את זה, אלא מישהו השתיל במהלך הדורות, אז אותו משתיל לא היה מצליח להשתיל את התורה, כי בתורה כתוב לא תשכח מפזרו, ואם התורה נשכחה סימן שהיא לא אמת, ולכן חייב להיות שהתורה ניתנה לעדים הראשונים. ובכלל, ספר הספרים הוא המפורסם ביותר בעולם. אם כדברי הכופרים, מישהו השתיל את הספר הזה מהלך ההיסטוריה, למה אין שום סיפור שהיה פעם מישהו בהיסטוריה שהשתיל את הספר הזה? הרי כל כך הרבה אירועים זניחים יחסית, ידועים ומוכרים מההיסטוריה, אז למה דווקא הנושא הזה? ההשתלה, אירוע השתלה לספר הספרים, לא אין שום עדות בהיסטוריה? ועוד נזכור שספר התורה בהיבט השטחי הוא נראה יותר מחייב מאשר מתגמל. הנטייה הטבעית היא אמורה להיות לדחות, לא לרצות את הספר. והמסורת היא של אלפי שנים קוראים בתורה, שני, חמישי, שבת, מועדים, לומדים תורה, מיליוני אנשים, מצוות, מיליוני אנשים, ברית מילה, שבת, חגי ישראל, פסח, מועדים, פסח, שבוע, אין חמץ הבית, אוכלים מצות, בסוכות, הסוכם, זכר ליציאת מצרים, שבועות, מתן תורה ועוד ועוד, לא ספרים שמספרים. מספרים מה שהיה בלבד, אלא ספרים שמחייבים, והאנשים בעצמם הם העדות שהתורה עוברת מדור לדור. רצף היסטורי בלי הפסקה, לא רק סיפורים מועברים, אלא מצוות מעשיות מחייבות, מועברות ומנציחות את התורה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.